טוב, ערב טוב. אנחנו היום ניגע באחת הסוגיות הקשות בתורה, והיא חטא העגל. הרבה הסברים יש במפרשים לגבי חטא העגל, ואנחנו ניגע בכיוון של אור החיים הקדוש וננסה יותר להבין את הדברים. האם חטא העגל היה עבודה זרה? האם חטא העגל היה משהו אחר? אז אנחנו ננסה להבין לפי אור החיים הקדוש מה היה פה בעצם. כשאנחנו מתבוננים בפסוקים בספר שמות, בפרשה שלנו, שמתארים את המציאות הזאת של חטא העגל, אז כבר בפשט הפסוק המרכזי אנחנו מזהים את המורכבות של הנושא. נאמר כך במקור 3 בצד שמאל: וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו: קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. הערה ראשונה, הם לא אומרים קום עשה לנו אלוהים, הם אומרים קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. ב', הם תולים את הדבר בהיעלמותו של משה, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מה הירה אם היה כתוב קום עשה לנו אלוהים? מה הירה אם הפסוק המסתיים עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו? מדוע שתי התוספות האלה? ואז אהרון אומר מה שאומר, מביאים את נזמי הזהב וכו', ואז נאמר: ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. בכלל דבר מאוד מעניין שחטא העגל ברוב המקומות נקרא עגל מסכה, לא סתם עגל, עגל מסכה. מה המשמעות? ויאמרו: אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אומר אור החיים הקדוש, שואל הערה פשוטה במקור 4: ויאמרו אלה אלוהיך ישראל, קשה, איך יאמן הטיפשות והבערות לדור דעה רבים ונכבדים לומר לדומם אלו אלוהיך ישראל? וכל בחומר אשר העלוך מארץ מצרים, הם באמת חושבים שמה שעכשיו הם עשו פה העלה אותם מארץ מצרים? איך אפשר להבין את הפסוק הזה? אז אם כן, א', מה זה עגל מסכה? וב', מה הם מתכוונים כשהם אומרים אלו אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים? כדי להבין בצורה מסודרת את הדברים, נלך רגע לעשרת הדיברות, נראה שם מה התורה אמרה ביחס לאנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים וכו'. נלמד שם פסקה יסודית מאוד באור החיים, ומתוך זה נוכל להבין אולי קצת יותר מה קורה אצלנו. כשאנחנו מתבוננים במצווה הראשונה, מצוות אנוכי השם אלוקיך, במקור 1, אז אנחנו כבר שמים לב שלכאורה התורה כופלת את הדברים. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. עד לכאן הציווי החיובי. לא סתם אנוכי השם, אלא אנוכי השם אלוקיך. איך זה בא לידי ביטוי? אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא רק מארץ מצרים, מבית עבדים וכו'. הרבה יש לדייק בפסוק הזה. בכל אופן, זה הצד החיובי. מה, אם אפשר לומר, מבטא את ההפך מזה? אומרת התורה שני דברים. א', לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ב', לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. אם התורה אומרת לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מה מוסיפה התורה בלא תעשה לך פסל? אמרת אנוכי השם לוקח חיובי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שלילי. מה התוספת בלא תעשה לך פסל בכלל? לכאורה זה מיותר. בכלל המילה פסל זה מלשון פסול, פסולת. מה המשמעות של זה? אור החיים הקדוש שואל שאלה יותר חריפה מהשאלות האלה. אומר אור החיים הקדוש במקור מספר 2: לא תעשה לך פסל. צריך לדעת אחר אומרו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואומרים חכמים בגמרא וכך ההלכה, שאפילו במחשבה אסור לאדם לחשוב שיש אלוהים אחרים חוץ מאלוקי ישראל, ואפילו במחשבה, מה צורך עוד לצוות על מעשי הפסילים? אם הציווי הראשון, עליו הראשון, לא יהיה לך אלוהים אחים על פניי, כולל אפילו מחשבה, אפילו במחשבה, לא. נו, אז מה צריך להגיד במעשה? קל בחומר. כלומר, אם לא תעשה לך פסל, זה בעצם הביטוי המעשי, שלא יהיה לך אלוהים אחים על פניי, ולא יהיה לך אלוהים אחים על פניי, כבר כולל את הצד המחשבתי של הדברים, אז אין צורך יותר לצוות בצד המעשי. אם אני אומר לאדם, תשמע, אסור לך לחשוב על הדבר הזה, קל בחומר שאסור לו לעשות את זה, אז אני לא צריך להגיד לו שוב, אסור לך לעשות את זה. כבר אמרתי לו, אסור לחשוב, בכלל המחשבה, המעשה. אז בכלל זה מיותר. ואם לצוות על עשייתם, אפילו לזולת, כלומר, שלא רק שאדם אסור לו לחשוב, ואסור לו לעשות לעצמו, אלא אסור לו אפילו לעשות לאחרים, גם אם הוא לא עובד את אותו פסל, למה נאמר לו, תעשה לך פסל? אז צריך להיות כתוב לו, תעשה פסל. ואז הייתי אומר, אפילו לאחרים. ואם לצוות על עשייתם אפילו לזולת, למרות שהוא לא עובד, אלא רק עושה, הוא איזה מין איש מקצוע שעושה פסלים. הוא פסל. אז הוא עושה פסלים. אז אם הייתי אומר שהתורה באה לאסור את זה, את המצב הזה, את המציאות הזאת, למה אני אמר לך? עוד, לא היה לו לגמור עומר, לא תשתחווה. זה בהמשך. וכו'. אם לא באה עזרה על מעשה אומן. עוד, למה קרא לצלמים בשם פסל? עוד, צריך לדעת למה הוא צריך לומר פעם אחרת, השם אלוהיך, זה המשך הפסוקים, שהיה מספיק לומר, כי אנוכי אלקנה. וחוזרים הדברים למדבר בתחילה, אנוכי השם אלוהיך. למה גם ההמשך, בלא תעשה לך פסל, כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים, אנוכי השם אלוהיך, אלקנה, נוקם, וכו' וכו'. בקיצור, שאלות רבות. אומר אור החיים הקדוש, דבר יסודי מאוד, ונראה שיכוון לומר איסור מין עבודה זרה חוץ מהמוזכר בפסוק לא יהיה לך. מילים אחרות, יש שני סוגי עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני מצווה על שני סוגי עבודה זרה. שני איסורים. האיסור הפשוט זה לא יהיה לך אלוהים אחים על פניי. אבל יש עוד איסור. והוא, כי יאמר אדם האמת, כלומר איסור עבודה זרה אחד, זה שאדם, זה האיסור עבודה זרה פשוט, זה שאדם לא מאמין באלוהים, חז ושלום, והוא עושה לעצמו אלוהים אחרים. זה הפשט, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. אבל אומר אור החיים הקדוש, יש עוד סוג של עבודה זרה. והוא, כי יאמר אדם, האמת, כי השם הוא האלוהים, וכל זולתו אין. ודאי שהשם הוא האלוהים. אבל לצד עוצם גדולתו, אבל היות והוא כל כך עליון, כל כך למעלה מן האדם, והפער בין האלוהים לבין האדם הוא כל כך גדול, תתמעט תכונת האדם והשגתו לדבר לפניו ולשאול פרטי שאלותיו, כי אינו ממוסר גדר הכבוד שתבוא בריאה שפלה אפלה כמוני, כך יחשוב האדם, ותשאל שאלות מלפני המלך הגדול והנורא. ולפעמים ירבה בפרטי צרכיו דקים ורבים, ואיך יהיה לו כל כך עזות פנים להרבות לשאול דקדוקי השאלות? כל כך הרבה פרטים, וכל כך הרבה צדדים, וכל כך, ובכזאת רציפות. לכן, יבוא אדם ויאמר, אם כך, אשר על כן, יתייעץ בדעת יצרו, יצרו של אדם יגיד לו, מתוך כביכול יצר חיובי, לא להטריח את האלוהים בעצמו, יגיע המסקנה, תגיע המסקנה מכוח יצרו, שיבחר לדבר דבריו, לפני אחד ממשמשי העליון המשמשים לפניו במרום. כלומר, מכוח מעלתו של הקדוש ברוך הוא וקטנותו של האדם, יגיע האדם למסקנה שצריך, הוא צריך לעשות לעצמו איזשהו שמש של אלוהים. אז הוא לא יכול לשאול, להבדיל אלפי הבדלות, את הרב אליהו כל שאלה שהוא רוצה, אז הוא ישאל את העוזר של הרב אליהו. ולאט לאט, תכף נראה, כך התחילה גם עבודה זרה, הוא יהפוך את השמש לרב בעצמו. להבדיל כמובן. אשר על כן יתייעץ בדעת יצרו, שיבחר לדבר דבריו לפני אחד ממשמשי עליון, המשמשים לפניו במרום, אם זה כוכבים, מזלות, כוחות וכו'. והוא יעזור לו. גם יהיה אמצעי לדבר דבריו לפני המלך הגדול בדבר הגדול אם יצטרך. כלומר, הדברים הקטנים יפתור האמצעי. הדברים הגדולים, האמצעי יקרב אותם אל המלך. ובאמצעות כן, ויות והשמש הזה הוא מבחינתו כלי של המלך, ויות וכך, ובאמצעות כן, כבד יכבד את השמש ההוא, ויברכהו, וישתחווה לפניו בדרך כל הכבוד והמעלה, שבזה יתרצה לשאת מסעו עליו, לעשות לו צרכיו. אם כן, הוא עובד את אלוהים, אבל דרך אמצעי, וכל זה למעלת האלוהים ולקטנות האדם. ולכן אדם חושב שהוא צריך מתווך. אבל הוא לא עובד עבודה לאלוהים אחרים. הוא עובד עבודה לאלוהים, לאלוהי ישראל. אבל דרך אמצעי שהוא ימציא. וכל זה, כביכול, מכוח סברתו, שהאלוהים כל כך גדול, ולכן לא נעים להטריח אותו יותר מדי. אומר אור החיים הקדוש, ודע, כי טעות זה, בא טעו רוב העובדים עבודה זרה. כפי שהרמב״ם אומר בפרק א' כידוע בלכות עבודה זרה, מתאר איך התחילה עבודה זרה וכך היא התחילה. כי יודעים הם שעובדים ללא אלוה. ברור להם שלא הפסל הוא האלוהים. אלא כדי שיהיה להם לאמצעי וכולי כנזכר. אומר אור החיים הקדוש נפלא כל כך. ובחינה זו לא ייקרא לשם אלוה, אלא פסל. כלומר, כי הוא העובד לפסל, יודע כי לא אלוה הוא זה, וזהו פסלותו. פסל מלשון שהוא פסול, פסל מלשון שהוא פסולת. האדם בעצמו שעובד כביכול את הפסל, הוא לא עובד את הפסל. הוא עובד את אלוהים דרך הפסל, ולכן הוא קורא לו פסל. הוא קורא לו פסל כי הוא פסולת, כי הוא פסול. וזה הראיה שהוא לא עובד עבודה זרה ממש. שלא עובד לאלוהים אחרים, כי הוא יודע שהדבר הזה הוא פסול והוא פסולת ואין לו חשיבות. אלא מה? מצד האמצעי שבו הוא עובד דרכו כביכול. וזהו פסלותו, שאין בו כוח אלוהי. ופסולת הוא לפני העיקר, שהוא בורא עולם. או קראו פסל, כי הוא עומד להתפסל. כלומר, להגיע למצב של פסולת, של פסילה. כשיעבירנו השם מממשלתו, שהקב' הוא יבחר אמצעי אחר. על ידי סיבה או על ידי סיבת זה המשתחווה לו, או שהאדם עצמו יחליט למצוא אמצעי אחר, שיהיה גורם להתפסל, וכו' וכו'. אני מדלק כמה שורות, ואמר, אם כן יוצא לפי זה פשט הפסוקים, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אנחנו מאמינים באלוהי ישראל, או יותר נכון בהשם, שהמתגלה באלוהינו, בהופעתו, בהנהגת המציאות, שבא לידי ביטוי שהוציא אותנו מארץ מצרים ומבית עבדים, עם כל ההשלכה של מה החילוק בין ארץ מצרים ובית עבדים, הרבה הסברים. עכשיו, ממה אנחנו צריכים להיזהר? צריכים להיזהר לא לעבוד אלוהים אחרים, וצריכים להיזהר לא לעבוד את אותו האלוהים דרך אמצעי שאנחנו המצאנו. אז א', לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אלוהים אחרים ממש, ב', לא יהיה לך אלוהי ישראל דרך פסל שאתה המצאת. לא תעשה לך פסל. והפסל מעיד שבאמת אנחנו עובדים את אלוהים. הראיה שאנחנו קוראים לו פסל. כי הוא פסול, כי הוא פסולת, כי הוא התפסל בהמשך. וכו'. והמשך הפסוקים, ואמר, כאן מקוצר המקום, אז לא צילמנו, ואמר, לא תעשה לך פסל, פירוש, אגם כי לך בעצמך, בדעתך שהוא פסל. עכשיו, באו מה זה לך? לא תעשה לך, אפילו אתה יודע שהוא פסול. והוא רק אמצעי. אפילו אחי אל תעשה. אף על פי כן לא תעשהו לך. וחזר ופרש מהו המעשה. זה המשך הפסוקים. ואמר לא תשתחווה להם. ואמר אתם לאיסור מדוע? כי אנוכי השם אלוהיך אל קנה. שאל אור החיים מקודם, למה חוזר הכתוב ואומר אנוכי השם אלוקיך? אבל לפני כן אמר אנוכי השם אלוקיך. ומה אתם אל קנה? פירוש, מתקנה אני על הדבר. אגם שיהיה בדרך זה, אגם שאתה עובד אותי, אני מתקנה בזה. מה זאת אומרת? ולהבין תוכן הכוונה, מצינו להשם שהזכיר פרט זה של הקינה בפרשת נסו, באישה סוטה. לכתיב, ועבר עליו רוח קינה, וקינה את אשתו, וכו'. מה זאת אומרת? והנה אומר אור החיים, לפעמים יתקנה אדם באשתו, על בנו ועל עבדו. לפעמים אדם, שיראה שאשתו יותר מתייחסת לבנו, או לעבדו, מקנה לאשתו, באשתו. כלומר, בא בטענה לאשתו, מדוע את יותר מתייחסת לבני או לעבדי מאשר אליי? אף על פי שזה בנו. אף על פי שזה עבדו. ובנו כגופו. בנו זה הוא. זה הביטוי שלו. אבל למרות זאת אתה רואה, שלפעמים אדם, אומנם אומרת הגמרא, אין אדם מתקנה בשני דברים, בבנו ובתלמידו, אבל פה אתה רואה שיש אפשרות לאיזה רמה של קינה בבנו. הנה לפעמים מתקנה אדם באשתו על בנו ועל עבדו. וכבר ידעת כי ישראל בבחינת קלה. הם, כעמוס באורך בספר קודש קודשים שיר השירים. ומעטה, כשישראל עושים להם בעלים חדשים, כלומר אותם הפסלים, אותם האמצעים, אגם שלא ימרדו ולא יכחידו בבורא, נכון? כי עובדים כביכול לבורא דרך אותו פסל, אותו פסול, אותה פסולת, כי הוא אדון האדונים, אבל השכל יחייב, כי יתקנה הבעל. לכן העבודה זרה בהקשר הזה נקראת בעלים, שכביכול אנחנו יוצרים לעצמנו בעלים חדשים, אבל בעלים במובן של אמצעי. והמשל בזה, אשת המלך, כי תאהוב עבד מלך או בנו, להכין דקדוקי פרטים הצריכה להם. ותחבקהו ותנשקהו. אומר אור החיים הקדוש משפט חמור, האם לא יתקנה המלך לדוקרה בחרב? טוב, אולי זה קצת קיצוני, אבל העיקרון. כמו כן הדבר הזה, והמבחין אופן דבקות נפש עם בני ישראל עם הבורא בחפיצה, בחשיקה, בדביקה, באהבה רבה, ישיג התבוננות המושכל. והוא שאמר, והוא מה שאמר, כי אנוכי השם אלוהיך. נגדי כלומר, אלוהיך. לא דרך אמצעי. אני הבעלים היחידי. לומר אלוהיך לרמוז האמור, והוא סוד השראת שכינתו דבח על ישראל, וייחוד שמו, והמשכיל יביא. השם הוא האלוהים. ולזה תמצא, כי אמר הכתוב, אשר חלק השם לכל העמים, כי העמים שריהם, שרי מעלה, יש להם אמצעים, והם המושלים בהם. לא כן בני ישראל. הוא מלכנו, הוא שרנו, הוא אלוהינו, ברוך הוא. יוצא ששני סוגי עבודה זרה יש. ושניהם בגדר עבודה זרה. יש עבודה זרה שהיא עבודה לאלוהים אחרים ממש, ויש עבודה זרה שהיא עבודה לאלוהי ישראל דרך אמצעי שהאדם המציא, למרות שהוא, האדם רואה בזה בדבר פסול, פסולת, רק כאמצעי, גם בזה הקדוש ברוך הוא לא חפץ, וגם הוא מונע, וגם את זה הכניס תחת הכותרת עבודה זרה. אז למה? שיש שני סוגי עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה ממש אלוהים אחרים. לא יהיה לך פסל, זה לא יהיה ישראל, אבל דרך כלי, פסול. דרך אמצעי. שמה? זה קשור לארץ ישראל. שבארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה ישירה, בלי אמצעי. נכון. אתה אומר שבחוץ לארץ, אנחנו יותר יכולים להתפתות לפסל. טוב. בואו נתקדם עוד טיפה, עוד נקודה אחת. אם אפשר להפוך רגע את הדף, רק לראות ממקום אחר. לקראת סוף שירת האזינו, במקור 8 בצד ימין, אז אומרים הפסוקים כך, אשר חלב זבחמו יאכלו, אותם האלילים, ישתו ין נסיכם, יקומו ויעזרוכם, אומר הקדוש ברוך הוא, יאי עליכם סתרה. ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. מסביר אור החיים גם שם אותו עיקרון. בואו נראה. יקומו ויעזרוכם. לפי שיש בית מיני עובדי עבודה זרה. יש שעובד עבודה זרה לאלוה הגמור. אפשרות א', הוא אליך אלוהים אחים על פניי. ויש שעובד עבודה זרה לאמצעי. לאלוהי ישראל, אבל דרך אמצעי. כמו שראינו, לא ילך הפסל. ואל שניהם ציווה השם, כמו שפרשנו במקומו, כפי שלמדנו עכשיו. לזה אמר, כנגד העובד עבודה זרה לאמצעי, כלומר לאלוהים, אבל דרך אמצעי, אמר, יקומו ויעזרוכם. בואו נראה, אם אתם פסלתם פסלים, בבקשה, בואו נראה שהם עוזרים לכם, רק לעזר באלמה. לא אלוהים ממש. הם רק עוזרים, הם רק אמצעים, הם רק כלים. זה מה שנאמר, יקומו ויעזרוכם. זה א', לזה אמר, כנגד העובדי עבודה זרה לאמצעי, אמר יקומו ויעזרוכם, עזר באלמה. כי לסיבה זו עשהו לעזור להועיל ביניהם ובין אלוהי העולם.
וכנגד העובד עבודה זרה לאלוה, לאלוה אחר חס ושלום, גמר אומר, יהיה עליכם סתרה. יהיה עליכם אותו הדבר שסותר אותי. אז יש אלוהים שהוא עוזר לכם להגיע אליי, ויש אלוהים שהוא סותר אותי. והמשך הפסוקים, ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים עמדי, כפל לומר, בית פעמים, אני, כנגד שתי טעויות של עבודה זרה שרמזנו בפסוק שלפני זה. לזה אמר, אני, ראו אתה כי אני הוא. כלומר, אני פירוש ולא אחר שאתם חושבים בו לאלוה הגמור. זה עבודה זרה ממש. וכנגד עבודה זרה שעושים לאמצעי, אמר, אני הוא פירוש לבדי, וגמר אומר, ואין אלוהים ממדי. אמצעי ביני לבין הנבראים. אז אני הוא, זה כנגד עבודה זרה ממש, ואין אלוהים עמדי, זה כנגד כלי אמצעי כמתווך, כעוזר, להגיע אל אלוהים. אותו עיקרון בדיוק. עכשיו בואו טיפה יותר נעמיק את הדברים. בואו נגיע לחטא העגל. אולי רק, טוב, נגיע לזה אולי יותר מאוחר, אבל בואו ניכנס רגע לסוגיית חטא העגל. מה קרה שם בחטא העגל? מקור 4. נחזור לקושייה. קשה. איך יאמן הטיפשות והבערות לדור דעה, רבים ונכבדים, לומר לדומם, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. וגם אם נאמר לפי מה שכתוב בחלק מהמדרשים, ולו יש שדיבר העגל באמצעות מעשה כישוף כמאמרם זל בתנחומה, אף על פי כן, זה יועיל לחשוב בו דבר, כלומר שיש אולי בו איזה כוח, אבל להעיד עדות שקר שזהו המוציא, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. וזה לכאורה עבדה שלו, הם יודעים בעצמם שלו. אז לכן, אבל להעיד עדות שקר שזהו המוציא, לא. נו, אז מה זאת אומרת אשר אלוך? אומר אור החיים הקדוש, אכן הנכון הוא, כי אדרבה, בדבריהם אלו גילו דעתם, שאינם משתחווים ועושים אלוה, אלא למוציאם מארץ מצרים. זה אור החיים קצת קדוש, קצת קשה. בואו נראה, ננסה לפצח אותו. אלא גילו דעתם שאינם משתחווים ועושים אלוה, אלא להמוציאם מארץ מצרים. נקרא טיפה, ונתכוונו בדיבור זה, להכין בו בחינת האלוהות, שהוא המוציא, ותהיה העבודה לחלק מהכל. והרי הם כעובדים לכל. והחלק היה הולך לפניהם, והוא יענה לניקח ממנו. ולא היה ביניהם לזרות, כי הלא יש באדם חלק אלוקא ממעל, אלא כי לצד אשר הרכבתו אינה ממין המתקיים, לכן הרוח תשוב אל האלוהים. ונתחכמו לעשות הדבר להמשיך כוח חילול בדבר המתקיים, והם מצוי תמיד לפניהם. ולעולם לא עקרו אנוכי השם לוקח אשר רציתי מארץ מצרים, אלא אמרו אלה, וגם אלוך, ואולי כי לזה אמר אלוך לשון רבים, לרמוז לכוח תחתון כעליון חס ושלום. ובאמצעות זה פגמו פגמים רבים ועשה השם בהם שפטים. טוב, מילים קצת סתומות. לא ברור. בואו ננסה רגע להבין את זה ממקום אחר. אני מתנצל שלום לשני צדדים, אבל זה יכול לעזור לנו. בואו רגע נראה איזושהי פסקה קצרה בעין היה בצד שמאל, מקור 12, שתי תכונות רצוניות. אחרי זה נראה ממש סוגיה בגמרא של מסכת שבת שקשורה לחטא העגל, ונעשה איזשהו סיבוב, ואז נחזור לאור החיים. אומר הרב, פסקה נפלאה מאוד, יסודית מאוד, חשובה מאוד. אומר הרב במקור 12, שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם, שבהן הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו, ובאדרן וקל וחומר באופחן, או באפחן, ימצא את עומק הצער. הכל לפי גודל המידה של העדר ושל ההיפוך. כלומר, יש באדם הרבה כוחות חיים. יש באדם הרבה נטיות, יש לאדם הרבה רצונות. אומר הרב, אפשר לסכם את כל הרצונות של האדם, את כל הנטיות שלו, בשני כוחות מרכזיים. בשתי תכונות רצוניות, שאם הוא ימלא את שתי הרצונות האלה, אז הוא יהיה מלא קורת רוח, מלא סיפוק, מאושר, שלם. ואם חס ושלום הוא יאדיר מעצמו בעין, כלומר יגרום לזה ששני הרצונות האלה, שני הכוחות האלה, שתי הנטיות האלה, לא יתמלאו, או יופיעו בצורה חלקית, חסרה, אז הוא בהיעדרן, או קל וחומר שזה יהיה ההפך, לא שהם לא יהיו, אלא יהיה ההפך משתי התכונות האלה, ימצא את עומק הצער. זה פסקה נפלאה, כלומר כאן בעצם הרב מגלה לנו את המפתח לאושר השלם, וחד ושלום לדקות הגמורה. מה הם שני הכוחות היסודיים, הבסיסיים, התשתיתיים שנמצאים בנפשו של אדם? שאו שהוא יהיה מלא קורת רוח, או חס ושלום, מלא צער, מלא כאב. והכל לפי הגודל של ההיעדר, או של ההיפוך של אותם הכוחות, של אותם הרצונות. המידה האחת, כלומר, הכוח הרצוני האחד שקיים באדם, שאם הוא יתמלא ימצא בו עושר, סיפוק, המידה האחת היא ההרחבה. כלומר, חפץ האדם להתרחב, להרחיב לבבו, לפשט את עצמיותו, להגדיל מאווייו, לשאול ולבקש גבוה וגבוה מעל גבוה, להתרחב בלא מצרים, בדרישותיו ובציוריו. אחת הנטיות הבסיסיות ביותר בנפשו של האדם, זה הרצון לחיות חיים רחבים. באיזה תחומים? בכל התחומים. מרמת כוחות הגוף, כסף, רכוש, כוחות הנפש, כבוד, כוחות השכל, חוכמה, והנשמה, תורה, יראת שמיים. זאת נטייה בסיסית. חזל אמרו, האדם דומה לעץ. מה התכונה של העץ? שהוא מתרחב. גדל וגדל 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 וגדל, מסתעף, מסתעף, מסתעף. אם כן, התכונה הרצונית הבסיסית הראשונה בנפשו של אדם, זה הרצון לחיות חיים מרחביים. לא לחיות חיים מקובצים, חיים מצומצמים. זאת נטייה טבעית, זאת נטייה טובה. לפעמים אדם חושב שכשהוא חוזר בתשובה, או שהוא מתחיל להשתפר בעולמו הרוחני, אז הוא צריך עכשיו לכווץ. זה לא נכון. עצם הנטייה העקרונית להתרחב, היא נטייה אלוקית. זה להיות שייך להופעת אינסוף אלוקי בצורה רחבה. וככל שאחרים יותר מתרחבים, כך האינסוף האלוהי יכול יותר לחול. אנחנו נראה עכשיו ברמת העיקרון קודם כל. לכן כשתינתן לו החופשה של ההרחבה המשוחררת, הרי הוא מרוצה. רצונו יצא לפועל. גדול בעיניו, ניסה ומאושר בתוכיותו. אבל מה קורה כשהחיים של האדם מתחילים להיות מוגבלים, מצומצמים, מקובצים, בכל התחומים, מחיי הגוף עד חיי הרוח? אבל כשתדריכהו ההגבלה הלוחצת אותו במצרים, בגבולות, ימצא את עצמו אסור וקלו, נתקע ושכוח. אין הלך לנפשו ולא מרחב ללבבו. אוריו נחשקים ושביביו דואחים, וכולו נמוג ומדוכדך. עד לכאן התכונה הראשונה. עכשיו, היתרון של התכונה הזאת, שבאמת האדם חי חיים, נקרא לזה כמותיים, רחבים מאוד. מצד שני, יש סכנה במצב הזה. הסכנה במצב הזה, שמרוב המרחביות הזאת, האדם לא יודע ליצור את הפרופורציה, את היחס, את ההרמוניה. הרב קורא לזה התאמה, את ההתאמה בין הכוחות. לא מספיק הרחבה. אדם שחי חיים, נקרא לזה צרים, יש לו צרות של עניים. אדם שחי חיים רחבים, אבל לא מתואמים, יש לו צרות של עשירים. מי אמר שהצרות של העניים יותר חמורות מהצרות של העשירים? הרבה פעמים כשאדם נפגש עם הרבה הרבה כוחות חיים, והוא לא יודע ליצור ביניהם את היחס הנכון, אז הוא יכול להגיע לדקות הרבה יותר חמורה מאשר אדם אולי שחי חיים מקובצים. בואו נראה. המידה השנייה, שהיא הכרחית על גבי המידה הראשונה שהיא הרחבה, היא ההתאמה, ההרמוניה. אם כן, שני הרצונות, הרחבה והתאמה. צמצום, זה מונע את ההרחבה. הרחבה ללא התאמה, זה נורא. ולכן כשהמבוקשים וההרגשים, כשהעניינים הסביביים והמקושרים עמו, כלומר כל החיים המרחביים שדיברנו עליהם, בכל הצדדים של החיים, כשהם מתאימים, מתאימים הם לערכי חייו הפנימיים, יש יחס נכון, פרופורציות נכונות, בין עיקר לתפל, בין סיבה למסובב, בין רוחני לטבעי, בין כלל לפרט וכו', אז הרי הוא חש נעימות והדנים בקרבו. המתק בתאימות, הנערב בהקשבה, השיעות והשעשויים. פעם אמרנו אולי המתק בתאימות זה החושים, הנערב בהקשבה אולי זה השכל, החוכמה. השיעות והשעשויים אולי זה הסיפוק הנפשי. הכל בא מתוך אותה התכונה המתאימה את הנרגש והמרגיש. את כל הכוחות, עם השייכות של האדם, את כל הכוחות האלה בצורה נכונה. להפך, אבל מה קורה כשאין התאמה, כשאין הרמוניה? להפך, כאשר הנפגשים אינם תוכנים מסובכים, כלומר, אדם חי חיים מרחביים, אבל הוא רואה התנגשות, סתירות, שונות, הפכים בין הכוחות, והוא לא יודע ליצור את הפרופורציות הנכונות, היחס הנכון. להפך, כאשר הנפגשים אינם תוכנים מסובכים, הפוכים ונסתרים, אז באים המחובים המקדיחים. המרירות המתוארה בכל פרטי בלעותיה, וכל מיני גיהינום שולטים להעדיב ולהכיב נפש, בשר ורוח. אם כן, מה למדנו מכאן? יסוד גדול, שהאלוהי מופיע בכל, הכל ברא לכבודו, אבל בתנאי שאנחנו יודעים ליצור את הערך הנכון לכל הופעה אלוקית. כלומר, כשאנחנו אומרים ששתי הנטיות הרצוניות האלה נמצאות בנפש האדם, זה לא רק ברמה הטבעית, הרחבה והתאמה. זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככאלה. מדוע? כי הסוף האלוהי מופיע בהכל, אבל בתנאי שיש מדרגות, כלומר גילויים במדרגות שונות, בתוך הכל הזה. כלומר, יש כאן איזושהי התפשטות כמותית, הסוף האלוהי מופיע בהכל, ברמה הכמותית, אבל הוא מופיע באיכות שונה. אז הקדוש ברוך הוא מופיע בחוץ לארץ במדרגה מסוימת, בארץ ישראל במדרגה אחרת. ביום חול במדרגה מסוימת, בשבת במדרגה אחרת. בלימוד תורה ברמה אחת, בקיום מצוות ברמה שנייה, במעשה הרשות ברמה שלישית. אז אדם צריך ליצור את הפרופורציות, את ההתאמה. לא רק את ההרחבה. מישהו רוצה להעיר משהו? כן. מאושר. שלם ומאושר. ב? זה, מה אמרת? שהתפילה את הדמיון אוקיי, זה קשור, אני חושב, זה אותו עיקרון. זה דומה. כאן הרב מדבר על שתי תכונות רצוניות, מבחינת הרצון. מבחינת הנטיות, נקרא לזה הנטיות הנפשיות. שם מדובר יותר במכלול של כוחות החיים של האדם. השכל והדמיון. טוב, זה אולי קצת זווית אחת, למרות שזה קשור אחד לשני. עכשיו בואו ניכנס טיפה יותר לסוגיית חטא העגל. בהמשך, האין היה הזה, העין היה הזה הוא קשור לפסוק בשיר השירים, דודי לי וכו', מצר לי, ממר לי, צרור אמור וכו'. ואז אומרת הגמרא כך, על הפסוק הבא בשיר השירים. שימו לב, אשכול הכופר, דודי לי, בקרמי עין גדי. מה זה הפסוק הזה? משכת הגמרא את הפסוק הזה לחטא העגל. אומרת הגמרא, אשכול, מי שהכל שלו, הכל, הכל ברא לכבודו. האלוהי מופיע בכל המרחב. מחפר לי על אבון גדי. גדי זה העגל, אומר חזן, רשי. שקרמתי לי. קרמתי הכוונה שכנסתי, שאספתי לי. מהי משמע דאי קרמה? לישנה דמיך נשו. מאיפה למדנו שקרמתי זה לשון לכנוס, לאסוף? אמר מרזות רברד רב נחמן, אם אני טועה, כדתנן קסה של כובש, של כובס, סליחה, כלומר כיסא, או נקרא לזה המקום שבו הכובס אוסף את הכבשים, את הכביסה, זה נראה שקורמים עליו את הכלים. קורמים, אוספים, אם אפשר לומר, מכנסים. אם כן, דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא על חטא העגל. מי שהקול שלו, הוא יחפר לי גם על הגדי, על העגל, שאספתי לי, שהכנסתי גם אותו לתוך הקול שלו. אומר הרב, מה זאת אומרת? בעומק הנשמה הישראלית, לא היה הדבר אפשר שימצא מקום לאותו העיוות של חטא העגל. מצד, נקרא לזה, הסגולה הישראלית, האישיות הישראלית באמת, הנשמה הישראלית, לא שייך בכלל שעם ישראל יחטא בעגל. אז מה קרה פה בעצם? איך יכול להיות שעם ישראל שמאמין באינסוף פתאום חוטא בעבודה זרה? זה לא יכול להיות. אז מה היה הצד הרוחני הפנימי שגרם לנו לחטוא בעגל? ומכוח זה נחזור לאור החיים. אומר הרב, הנטייה לעבודה זרה בשורשה בישראל, זה לא כמו אצל אומות העולם, אינה מסיבה של ירידה וזוהמת נפש, כמו שהיא באה אצל יתר גויי הארץ המתעללים באלילים. אצל אומות העולם, באמת שעובדים עבודה זרה זה מכוח הירידה שבאדם. שהוא, אם אפשר לומר, תופס את הצד השפל שבמציאות, רוצה להתמכר לו, ואז מחפש איזה פתרון לכל התאוות שלו, לכל הכישלונות שלו. אז הוא אומר עבודה זרה. אבל בישראל זה לא ככה. אמנם, מפני התפיסה הנפשית שבישראל, לאחוז בכל המציאות כולה, מפני שאנחנו יודעים שהכל ברא לכבודו, והכל לכאורה כולל את הכל. אז אנחנו רוצים, אם אפשר לומר, להיפגש עם כמה שיותר צדדים במרחב, ולהכניס אותם לתוך הקודש, לתוך המציאות הרוחנית שלנו. מפני שהיסוד הפנימי הוא הורג אל מקור ההוויה, אל שורש הכל, שאין שום דבר מבלעדיו, לכן אנחנו כוללים, מצד התשוקה הפנימית שלנו, נכלל גם התוכן הרע שבעולם ושורשו גם כן, בכלל התשוקה הנפשית. שלפעמים פורצת אילה את נתיבה בדרך מעוותה, כמו פוחת העגל. ומתווה יצרה דעבודה זרה על ידה. היצר הפנימי, הרוחני, הסגולי, החיובי של עבודה זרה, זה הרצון שלנו לאסוף, לכרום, קרמתי לי. זה לאסוף, לכנוס את כל צדדי החיים כחלק מהקודש. עד כדי כך שאפילו את הפסל אנחנו הופכים לחלק מהקודש, למרות שאנחנו יודעים שהוא פסול. בין אם זה עבודה זרה ממש, בין אם זה רק אמצעי. וכל זה כי אנחנו שייכים לעולם של הרחבה והתאמה. אמנם, זה נכון, שעצם הדבר בעת התגלותו בצורתו המסואבת הוא רע גמור ונפילה איומה, בין אם זה עבודה זרה ממש או רק פסל, מכל מקום, אי אפשר כלל שלא תצטרף התכונה הפנימית הטובה שיש בשאיפה אל הכל, שגרמה אותה ירידה אל אוצר הטוב הכללי. מי שהכל שלו מחפר לי על אבון גדי. למה? כי הכל שלו. והוא יודע שאת התכונה הכולית הזאת הוא שם בישראל. ואז ישראל רוצה לגלות את הכל, את האלוקי בכל. אז לפעמים אנחנו כוללים בהכל הזה גם צדדי חיים שלא מתאימים להיות כלולים בהכל. בין אם זה עבודה זרה, בין אם זה אמצעי. זה הפשט. אשכול הכופר דודי לי בקרמן גדי, מי שהכל שלו מחפר לי על אבון גדי שקרמתי לי. כי קרמתי לי כי הכל שלו. והקוליות הזאת נמצאת בנו, רק בנו. כבר נגיע לשאלות האינטרנט עוד כמה דקות ברשות השואלים. לכן, מכל מקום אי אפשר כלל שלא תצטרף התכונה הפנימית הטובה שיש בשאיפה אל הכל, שגרמה אותה ירידה אל אוצר הטוב הכללי. והצירופים מלשון לצרוף, צורף, כלומר לסלק את השיגים, והבירורים מלשון ברירה, אוכל מפסולת, והצירופים והבירורים הרבים של כל השיגים המאחזים, כלומר המתאחזים, האחוזים בנקודה ירודה זו, יוציאו כלי למעשהו וגם זה יצטרף. שמשפט התשובה מתאר את כל חטא יבוא ממנה בתכלית הסיגוב. נקרא אולי עוד טיפה. העגל במה שהיה בצבעון של עגל, ולכן זה גדי, כלומר עגל קטן ולא שור גדול, שור בוגר אלא עגל צעיר, זה מראה שזה לא עניין של שור, זה לא עניין של
תכלית חומרית, זה עניין של איזה סעיף, משהו יותר דק, משהו יותר עדין. גדי, קוראת לזה הגמרא, שיר השירים. העגל במה שהיה בצבעון של עגל, ולא בצבעון של שור גמור, אורה על התשוקה אל ענף הרשעתי, בתור ענף אחד מן הכל. זאת הסיבה. בראשית גידולו, קודם שנתנבל כל כך ברשעה של התפרדות משורשו. לכן דווקא גדי. אני מדלל כמה שורות, כמובן זאת הייתה טעות, ולכן שורה בערך שביעית מסוף הדברים, וסגולת ישראל להכיר את היסוד הנשמתי שלהם, ולסור מנהרה לגמרי, ומי שהכל שלו יחפר לי על אבון גדי שקרמתי לי, ואבון גדי זה לא מצד עצמו בא לי, אלא מתוך תשוקת הכינוס של הכלליות, משום דקרמה לישנה דמיכנסו. מופלא. עכשיו בואו נראה איך זה בדיוק מה שכותב אור החיים הקדוש, אבל בדיוק, אותם דברים בדיוק. בואו נראה עכשיו את לשונה. נחזור לארבע. אנחנו בערך שורה שביעית מלמעלה. אכן הנכון הוא, כי עד רבה, בדבריהם אלו גילו דעתם שינה משתחווים ועושים אלוה. אלא, אל אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. אלא להמוציאם מארץ מצרים. הם רצו איזשהו כוח שמסמן מבחינתם את היציאה ממצרים. ולכן השור, או ההתחלה של השור העגל, הוא כוח טבעי חזק. הלוך ילך ובכו. זה מין ביטוי לכוח רוחני שמתגלה בטבע. כלומר, האלוקי שהוציא אותם ממצרים, אותנו ממצרים, אם אפשר לומר, התגלה אליהם, היה מסומן אצלם בחינת שור. הקדוש ברוך הוא ברא את השור. איזה כוח הקדוש ברוך הוא שם בשור? כוח חזק של הנהגה, של סחיבה, של יכולת עשייה, יכולת פעולה. כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אפשר לומר, הוא התגלה אלינו כמו שור. כי בכל הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו בחינת שור, או בחינת עגל. ואז גילו דעתם שינה משתחווים ועושים אלוה. אלא להמוציאה מארץ מצרים. ונתכוונו בדיבור זה להכין בו בחינת האלוהות. הם ראו בחלק השורי, או העגלי, או הגדי הזה, ראו בו גילוי אלוקי. גם זה חלק מהגילוי האלוקי. שהוא המוציא, הנה עכשיו ממש אור החיים והרב אותו דבר. ותהיה העבודה לחלק מהכל. כלומר, השור הזה, העגל הזה, זה חלק מהופעת השם. זה סימן להופעת השם. כמו שבאדם מצלם אלוקים, יש בו נשמה, ויש בו גם כוחות חיים אחרים. אז הם אמרו, רגע, גם בנו יש חלק אלוקי. אז גם בבריאה הטבעית יש חלק אלוקי. אז בואו נכנס גם את זה. בואו נוסיף גם את זה. בואו נגלה איך החלק האלוקי, שהכל ברא לכבודו, מופיע גם בזה. וזה מבחינתנו גילוי של הכוח האלוקי, בין אם לומר עבודה זרה ממש, או נאמר שזה אמצעי לכוח האלוקי. אבל נעלם להם. לכן אומר אורחם הקדוש, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, אשר הלכו לפנינו, הם רוצים כוח אלוהי בטבע. מדוע? כי האמצעי שהיה עד עכשיו נעלם. כי זה משה אשר לנו מארץ מצרים. לא ידענו מה היה לו. תראה רגע במקור חמש. משפט אחד. אשר הלכו לפנינו, דקדק לומר לפנינו. פירוש. לצד כי השם המוציא אותם מארץ מצרים, הוא נעלם וגבוה מאוד. ויקר להם מקרה רע בין משגיח עליהם. לכן לזה יעשו כוח מכוחות צבא השמיים שלמטה לפניהם. ולעולם מרדו בסיבה ראשונה. כלומר, לא מרדו הכוונה. אלא שרצו באמצעי. הנה, ועכשיו מה הייתה הטעות? ואולי שחשבו שלא ציווה השם על איסור האמצעי, אלא כל עוד שיהיה משה. כי משה הוא האמצעי. ברגע שנעלה משה, צריך אמצעי חדש. העגל זה בחינת פסל. משה מבחינתם, אם אפשר לומר חס ושלום, היה פסל. היה אמצעי. לזה אמרו, כי זה משה האיש. זאת הייתה הטענה שלהם. ואפשר כי טענה טעות תרופה בפיהם, באומרם כי זה משה האיש שראינו וכולי פירוש. הרי לך ראיה, כי צריך אמצעי. שרק הקדוש ברוך הוא לא הוציאנו בצורה ישירה. או ציינו באמצעות משה. עכשיו נעלם משה, אנחנו צריכים כוח שמסמן לנו את האמצעי, והכוח הזה הוא עגל. בין אם נאמר שזה עבודה זרה, שזה גם רוצה להצטרף, קרמתי לי, בין אם נגיד שזה פסל, אמצעי, לא משנה, זה אותו כיוון. הרי לך ראיה כי צריך אמצעי שלא הוציאנו השם ולא אמצעות שליח, אמור מעטה, כי יהיה צורך באמצעי, וכו'.
כן.
זה חמור מאוד, כי זה עבודה זרה. זה עבודה זרה בין אם אתה עובד חס ושלום אלוה אחר, או בין אם אתה עובד את האלוהים דרך אמצעי. לא, יש אמצעים שהקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא ציווה למשל להכין מקדש ולעבוד אותו במקדש. הקדוש ברוך הוא ציווה שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, שהכהנים מקריבים קורבנות, שאנחנו כשאין בית מקדש מנשקים ספר תורה, מנשקים מזוזה. זה גם אמצעי, נכון? כן, מה ההבדל? ההבדל שזה הקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא יודע שלפעמים אנחנו צריכים איזה שהם אמצעים. כשאנחנו מנסקים ספר תורה, אנחנו לא מנסקים קלף. אנחנו לא מנסקים דיו. אנחנו מנסקים את הופעת השם במציאות. את זה אנחנו מנסקים. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל.
ואיך
המשראל
לבטח את
עצמו
שלא
יקרה עוד פעם? זה הנושא שלנו היום. כל זה פתיחה. מה הנושא שלנו היום? בדיוק מה שאתה אומר. שאנחנו אולי ברוך השם לא חשודים, או לא, נגיד, יכולים לסתות, בכך שנעשה לנו אלוהים אחרים. אבל אנחנו הרבה פעמים עושים פסילים. לפעמים אדם יוצר לעצמו כל מיני אמצעים בעבודת השם, שהוא יודע שהם סתם אמצעים, הם פסולים, הם פסולים, הוא יפסול אותם. אבל הוא רואה בזה אמצעים. עכשיו השאלה הגדולה, האם הקדוש ברוך הוא ציווה או לא? איך אני יודע? מה שכתוב בהלכה כתוב, מה שלא כתוב איך אני יודע? צריך לשאול, תלמיד חכם. האם האמצעי שלי לעבוד את השם הוא נכון? האם אני החלטתי שמקום, אני נותן דוגמה קיצונית, האם אני החלטתי שמקום להתפלל תפילת 18, אני יותר מתחבר לניגון בגיטרה על הגג, בנצח חמה, ומנגינה תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אני מרגיש יותר מתחבר אל השם בצורה הזאת. אני רוצה לעבוד את אלוהים, רק אני עושה פסל. זה בדיוק מה שקרה בחטא העגל. זה בדיוק, שמעת? אברהם, שמעת? זה בדיוק מה שקרה בחטא העגל. אבל זה חטא העגל. זה עבודה זרה. זה חטא העגל. שכוח על ההערה. זה חטא העגל, בדיוק. בדיוק זאת הטעות, שאנחנו חושבים שזה החיבור. אנחנו חושבים שזה מקרב, והתורה ללמד, זה מרחיק. אנחנו לא יוצרים לעצמנו דרכי פעולה להתקשר אל השם. הקדוש ברוך הוא קבע לנו מהם דרכי הפעולה. אנחנו עכשיו צריכים להתיישר לפי זה. איי, אני לא מבין איך זה מקשר אותי. נלמד, נפנים, נתחבר. אבל ליצור דרכי פעולה חדשים? איפה שמענו כדבר הזה? אני לא רוצה לגעת בסוגיות רגישות, לא לשבור פה אנשים. אתה יודע כבר למה אני מתכוון. אחת הדוגמאות. א' ו' מ' נ'. קל וחומר בראש השנה. איפה שמענו על עבודת השם באופן כזה? איפה זה כתוב בשולחן ערוך? אני לא רוצה להגיד שזה עבודה זרה, אבל איפה שמענו כדבר הזה? איפה זה כתוב בהלכה שכך צריך לעשות בראש השנה? זה כתוב בהלכה? זה כתוב בהלכה? זה כתוב בהלכה? זה כתוב בשולחן ערוך? את חסידת ברסלב? אז אין לך סיבה לשמוע לרב. אם הוא הרב שלך, אז יש עוד הבא מינה להקשיב למה שאת אומרת. אבל אם הוא לא הרב
שלך,
מי שהם חסידים, יש מה לדון איתם. אבל מי שהוא לא חסיד, ועושה את עצמו כחסיד רק בפרט הזה, צריך עיון גדול. עשה לך רב, אז יעשה לך רב מהתחלה עד הסוף, אתה לא יכול בפרט אחד. אז זה סתם נקודה אחת, אבל זה עקרוני. אנחנו רגע באמצע המשפט באור החיים. ותהיה העבודה לחלק מהכל. הם רצו לקחת חלק, אם אפשר לומר, מההופעה האלוקית במרחב, מההרחבה, ולגלות שם את האלוהי. וכשהם עובדים את החלק, הרי הם כעובדים לכל.
והחלק היה הולך לפניהם, והוא יענה לה, ניקח ממנו, זה מה שאפשר לומר, יהיה המתווך, למי שלקחו אותו, לעם ישראל. כי הלא, ולא היה בעיניהם לזרות, כי הלא יש באדם חלק אלו כמימד, אלא כי לצד שרכבתו אינה ממין המתקיים, הרוח תשוב אל האלוהים. ולכן, ונתחכמו לעשות הדבר, להמשיך כוח עליון בדבר המתקיים, ויהיה מצוי תמיד לפניהם, ולעולם לא עקרו אנוכי השם לא ככה שרוציתי לך מארץ מצרים. אלא אמרו אלה, אלוהיך ישראל, זה הכוח שדרכו האלוהים התגלה. ואולי כי לזה אמר, אלוך הלשון רבים, נרמוז לכוח תחתון כעליון חס ושלום. ובאמצעות זה פגמו פגמים רבים, ועשה השם בהם שפטים. כלומר, לפי אור החיים, הרי למה אנחנו לומדים את אור החיים הזה? יש כיוון בראשונים, באחרונים, שחטא העגל היה עבודה זרה ממש. יש כיוון שחטא העגל לא היה עבודה זרה ממש, אלא היה אמצעי לעבוד את השם. מה הרווחנו באור החיים? שגם האמצעי לעבוד את השם הוא עבודה זרה ממש. זה החידוש באור החיים. שלא יהיה לך אלוהים אחרים ולא תעשה לך פסל, שניהם שני סוגי עבודה זרה. לשיטה שאומרת עבודה זרה ממש, או חטא העגל זה חמור. לשיטה שאומרת ביקשו אמצעי מתווך, טוב, זה לא כך חמור. לא. גם לשיטה שאומרת אמצעי, זה חמור מאוד. אני אפילו הייתי אומר, מבחינה מסוימת כמו שאברהם, טוב שיוציא את זה מתוכו, הייתי אומר שלא תעשה לך פסל, זה יותר חמור מלא אליך אלוהים אחרים. כי לא אליך אלוהים אחרים, אתה יודע שזה אלוהים אחרים. לא תעשה לך פסל, אתה חושב שזה אלוהי ישראל. אז יש לי תירוץ. יש לי נימוק שזה בסדר. לא, זה עבודה זרה ממש. לכן זה כל כך חמור. הקדוש ברוך הוא מתגלה בהרחבה ובהתאמה. האינסוף האלוהים מתגלה בהכל, נכון, אבל רק בסדרים שהקדוש ברוך הוא קבע, לא בסדרים שאנחנו קובעים. אז חטא העגל היה לא יהיה לך פסל, למרות שזה פסול, זה פסולת, זה יתפסל, אבל זה עבודה זרה מבחינה מסוימת יותר חמורה. מה? בגלל שהם החליטו מהו האמצעי לעבוד את השם. הם לא עשו, בהקשר הזה אפשר לומר שהם עשו את עצמם אלוהים. נכון, נכון. יש כאן כמה שאלות, אז בואו נשאל. אם העולם הוא גילוי של האינסוף, איך יכול להיות שצדדים בחיים שלא קשורים לעבודת השם? כל צד בחיים קשור לעבודת השם. יש צדדים יותר נסתרים, יש צדדים יותר גלויים, יש צדדים לטווח יותר ארוך, יש צדדים לטווח יותר קרוב. לכן כל דבר יש בו צד אלוקי. אפילו הכפירה המוחלטת יש בה מקור אלוקי. איך ניתן להבחין בין רצון ההרחבה לתאוות ממון ויצר פסול? טוב, שאלה חשובה. שאלה חשובה מאוד. איך אדם יודע שהחיים הרחבים שעליהם הוא שואף, הם לא סתם יצריות נמוכה, אלא באמת כלי לעבודת השם, הופעת השם. טוב, אדם צריך ללמד בעצמו, קומה רוחנית אמיתית, שהחיים המרחבים שלא יהיו באמת מכוונים לאמת, אין פה טבלה. ועוד שאלה אנונימית, שואלת האנונימית, כשאני לוקחת איתי ספר קודש, כי אולי אני מרגישה כשהסידור יהיה אצלי, אני אוכל להצליח במשהו שתהיה לי סעד ישמע בזכות זה שאני לוקחת אותו. ולא תמיד מתכוונת לקרוא ממנו באותו זמן. האם גם זה נחשב לעבודה זרה? לא הייתי אומר. לא, אני אגיד לכם, יש משנה. המשנה מסכת אבות אומרת שלא ילך אדם יחידי בדרך. עכשיו כתוב במפרשים על המשנה. מה זה לא הולך יחידי בדרך? אחד מפירושים שיעסוק בתורה. אז אם הוא עוסק בתורה, הוא לא יחידי. יש שתי אפשרות, או שיקח לו לוויה, כלומר ילך עם עוד מישהו, או שהתורה עצמו היא הלוויה שלו. אז מבחינה מסוימת, אולי גם הסידור הוא הליווי שלו. טוב, אבל בואי נאמר, אנחנו לא עובדים לסידור. אנחנו לא עובדים לסידור. אני הייתי אומר אולי את זה בצורה קצת קיצונית, בצורה אחרת. יש כאלה, לא עובדים את השם, לא שומעים תורה ומצוות. אבל מה יש להם ספר תהילים בכיס? או צורה אחרת, לא משנה. כל אחד והתהילים שלו. והם חושבים שהתהילים הזה, זאת הדרך לעבודת השם. כלומר, כל התורה כולה מתחילה ומסתיימת בכך שיש להם ספר תהילים בכיס. האם זה עבודה זרה? אני לא הייתי אומר שזה עבודה זרה, אבל זה קצת מתקרב לזה אולי. שאדם בנה לעצמו, אני מדייק, אם אדם חושב שבזה מתחילה ומסתיימת התורה, הקשר שלו עם אלוהים. אני מדייק בלשוני. אם אדם מתחיל בזה שיש לו ספר תהילים בכיס ומסיים בזה שיש לו ספר תהילים בכיס, זהו. זה עובדה. זה שהאדם חושב שבזה נגמר הקשר שלו עם אלוהים. שם זה מתחיל, שם זה נגמר. אולי זה סוג של עבודה זרה, כי לא כתוב בשום מקום. שהנחת תפילין בא לידי ביטוי, שיש לך סידור או ספר תהילים בכיס, תניח תפילין חביבי. הוא לא יושב בסוכה. יש לו ספר תהילים בכיס. מה זה קשור? אבל אם הוא רואה בזה אמצעי לעבוד את השם. אז תמיד חילוני לצורך העניין. רגע, יש הכשר לחילונים לא לשמור תורה ומצוות? מה שאנחנו רוצים לחדד הוא לא למצוא דרכים חדשות. שדעת מה אספר לך סיפור. לפני כמה זמן הייתי באיזשהו מקום. פלוני הניח תפילין לאנשים. הגיע הזמן שקיעת החמה, הגיע צאת הכוכבים, והוא ממשיך להניח תפילין לאנשים. אמרתי לו, כבודו, תסתכל על השעון. מותר! מה מותר? איפה למדת שמותר? כל מצווה יש לה גדרים. אתה מניח תפילין בלילה לאנשים? הוא החליט שאלוהים מתגלה דרך תפילין. עכשיו לא משנה מתי. בדידיה ועובדה, לפני חודש ראיתי דבר כזה מול עיניי. חושך, צאת הכוכבים על השעון. ואנשים עוברים, אומרים לו, אנשים חילונים אומרים לו, אסור להניח עכשיו תפילין. הוא אומר, מותר. לא יאומן. התחלתי לדבר איתו, ראיתי אני מתדבר, אמרתי, טוב, מותר בי שוגעים על יום זידים, אני יודע. כן. כזה דבר לא פגשתי. אדם רוצה לקרב אנשים לאלוהים, והוא קובע את הכללים שאלוהים מתגלה דרכם. כשהוא עוקר את דבר אלוהים. עכשיו, כל אחד מאיתנו מתנהל לפעמים בצורות כאלה. רק אולי בכיוונים אחרים, כן. הוא עם לא מאמין? מה זאת אומרת הם לא מאמין?
הוא
עם מאמין? רגע, רגע. בואו נחליט החלטה. אין יהודי חילוני בעולם. אין מציאות כזאת. מה זה התרכובת הזאת? יהודי חילוני. איזה מין קשר זה בין שני המילים האלה? את מכירה את אותו אחד שפוגש לך ברמזור? אתה דתי, אתה לא מתבייש? מה זאת אומרת, אני דתי, אני לא מתבייש. ואתה דתי גם, אתה גם צריך להתבייש. אתם הדתיים, לכם אסור. רגע, ולך מותר? מה זאת אומרת? אין מושג כזה שנקרא חילוני. אין דבר כזה. אין שעטנז כזה. אין דבר כזה. מה, בגלל שאנשים רחוקים מהשם, ניצור עכשיו איזשהו דפוס דתי חדש? סדר עבודת השם חדש? איפה שמענו כדבר הזה? רבותיי, לא לשכוח מה כתוב על הפרוכת כאן. מה סיסמתנו, ערכנו. הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. צריך לחזור על זה כל הזמן. לא מקרב את התורה אל הבריות. מקרב את הבריות אל התורה. אתה, הבריאה, תעלה אל התורה. ולא התורה תתקטן בגלל שאתה קטן. מה פתאום? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה, אנחנו פה יוצרים איזה מין דת חדשה? ובשם אלוהים, זה בדיוק עבודה זרה שלא תעשה לך פסל. בדיוק. בדיוק. אין מושג כזה יהודי חילוני, אז לכן בוא ניצור לו איזה דת חדשה. אתה תשמור שבת רק חצי שבת. מה את אומרת על זה? אתה תיקח ארבעת המינים, אבל זה עולה 200 שקל, אז קח רק שניים. ערבה ולולב, זה הכי זול. לא, זה מה שאתם אומרות. זה מה שאתן אומרות. לא, לא, הוא לא התקרב ככה אל השם, הוא עושה פסל, הוא עושה פסל, וזה עבודה זרה. אם אנחנו חושבים שהוא התקרב אל השם על זה שהוא נגן בגיטרה, הוא עושה פסל. מה פתאום, אנחנו ניצור פה דת חדשה? איזה מין דבר, זה איפה שמענו כדבר הזה? אל תדברי בסיסמאות, תגידי דוגמאות.
מכילים.
אז אתה מכילים, צריך לדעת מה הלכה, מה חומרה. אתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, אתה עדיין לא מספיק חזק לשמור שבת? אל תשמור שבת, אבל אל תגיד, אסור להגיד לו את זה, כן, אבל אל תגיד לי, לא, אתה יודע מה, בשם התורה תשמור חצי שבת. אתה לא יכול להגיד לו כדבר הזה. התורה מתירה לך לומר תשמור חצי שבת? שישים, שלא יחשוב שזה עבודת השם. שלא יחשוב שהוא שומר תורה, שהוא יהודי שעושה מה שהשם רוצה. זה לא מה שהשם רוצה. ושלא יחשוב שאם הוא הלך לכותל ושם פתק, אז הוא עשה מה שהשם רוצה. זה לא מה שהשם רוצה.
לא, זה דבר שצריך לצאת נגדו בכל תוקף. הוא החליט שהוא עובד את השם דרך שהוא קורא 40 יום שיר השירים בנץ, בכותל. איפה זה כתוב בהלכה? כתוב בנץ התפלל 18, זה מה שכתוב בהלכה. מצוות תפילה, מעיקר הדין, בנץ החמה. לא לקרוא שיר השירים. אפילו לא לזיווג הגון. זה לא כתוב בשום מקום. זה לא כתוב. זה מצחיק? זה עצוב. אני לא מבין, למה אתם מפחדות להיות אנשים ישרים? מה זאת הקבומיות הזאת? סליחה שאני קצת חריף. אז אל תגידי לו שזה תורה. לא, לפי מה שציירת, אמרת לו זה תורה. תעשה לפחות את זה. לא יודע. זה לא תורה. זה לא תורה. זה לא תורה. אני אמרתי שלא יעשה כלום, אבל אל תחשיבי שבזה שהדליקה נרות בערב שבת ואחרי זה חיללו שבת, בזה שמרו תורה ומצוות. מצוין, אבל שלא יגידו שזה תורה. זה מה שאמרנו, אל תגיד שזה תורה. תגיד, אני יהודי חילוני, אני יהודי לא שומר תורה, נוהג להדליק נרות בערב שבת. אל תגיד, אני יהודי דתי מדליק נרות וגם נוסע בשבת. לא. אני יהודי חילוני, מדליק נרות. ככה תדבר. לא, ככה תדבר, כי זה האמת. אני לא אמרתי שלא עדיף משהו כלום. תראי, את שואלת שאלה, האם עדיף להיות בבור עומק 100 מטר או 50 מטר? יהודי שמדליק נרות בכניסת שבת, ואחרי זה מחלל שבת, הוא לא יהודי שומר שבת. רגע, הוא לא שומר שבת. תקראי לי זה חובב דת ומסורת, נוהג להדליק נרות, כזה איך שאת רוצה. הוא יהודי שאיננו שומר שבת. ואם את תשדרי לו, רגע זה חשוב, ואם את תשדרי לו שהוא שומר שבת, את עושה פסל. את עוברת על חטא העגל. זה לא תעשה לך פסל בדיוק. למרות שזה פסול, וזה פסולת, וזה יתפסל. אל תגידי לו זה התורה. זה לא התורה. יפה, למה את מסתפקת בכזאת רדידות, בכזאת שטחיות? למה אתם לא מאמינות בעם ישראל שיכולים רק להדליק נרות בערב שבת? אמרתי בשבת אחת? אמרתי בשבת אחת? אבל אל תחשבו שזה התורה כולה. או זה חשוב. חשוב שנבין שזה לא התורה כולה. אוקיי, אז אנחנו מסכימים. אז זה לא התורה כולה. מצוין. יפה מאוד, יפה מאוד שאתה אדם מוסרי, מרים קליפת בננה מהרצפה. יפה מאוד. יפה מאוד שאתה נוהג מנהגים שקשורים ליהדות, להדליק נרות. יפה מאוד. את יודע מה את מזכירה לי? שזה מאוד יפה שבקיבוצים עושים טקס בליל הסדר, שנקרא ליל הסדר, למרות שאוכלים שם לחם. זה מאוד יפה. מה זאת אומרת? מצחיק, אה? לא, זה בדיוק מה שאתם אמרתם. בדיוק מה שאתם אמרתם. רבותיי, זה בדיוק החידוש של אור החיים. שלא תעשה לך פסל, זה עבודה זרה מהסוג השני. שהיה אפשרות להקל בעבודה זרה הזאת. ולחשוב שזה לא עבודה זרה, זה עבודת השם. החידוש שזה עבודה זרה. זה בדיוק השפיץ כאן באור החיים. בדיוק. שלא תעשה לך פסל, למרות שאתה יודע שזה פסול. למרות שזה אמצעי. אבל זה עבודה זרה. זה חטא העגל. כן. אם השם ציווה זה משהו אחר. אם אני הגעתי למסקנה הזאת, זה בעיה שלי. מה זאת אומרת? תפרטי, מה זאת אומרת? אז זה בעיה חמורה? זה בעיה חמורה? אפילו בקברי צדיקים יש שתי דעות בפוסקים, רוב הדעות אומרות לא להתפלל לצדיק, להתפלל לקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק. הרב עובדיה אומנם מתיר, אומר, בסדר, גם שתתפללים לצדיק, זה לא לצדיק עצמו. אבל רוב הפוסקים אומרים, אסור להתפלל לצדיק, אני הולך לקבר רשב"י במירון, אני לא מתפלל לרשב"י. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא בזכות מדרגתו, מעלתו, צדיקותו של רבי שמעון בר יוחאי. רגע, למה אני צריך לענות על שאלה כזאת? מה אתה רוצה ממני? לא, אני לא צוחק. הזנחנו את האגף השמאלי. בבקשה, כן. טוב, אני רואה שיש פה עוד כמה שאלות, זה עוד ייקח הרבה זמן כנראה, כן. רב אומר לך מה? אם זה רב שדעתו יוצא דופן, צריך יום. צריך יום? לא, כל רב אתה צריך ללכת אחריו מתחילה ועד סוף. אבל עשה לך רב, עשה לך אדם שהוא באמת רב. שהוא באמת רב. אז לא שאתה מחלק ציונים לרבנים. או אנחנו מחלקים ציונים. אבל אנחנו צריכים לחפש רבנים אמיתיים. רבנים שהוסמכו מרבותיהם, ורבותיהם הוסמכו מרבותיהם. מי הר סיני? זה לא סתם מה שחזל אומרים בגמרא, כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. זה משפט חמור. כל תורה שאין לה מקור, אינה תורה. אם אתה רואה תלמיד, שפתאום נהיה רב, אתה שואל אותו, תגיד איפה למדת? מי הרב שלך? אם אתה קשור, אם אתה מתייעץ? והוא לא יודע לענות על השאלות האלה. אוהו, נורה אדומה חריפה מאוד נדלקה. מה זאת אומרת? מה אתה מעצמך? אתה מפלס לעצמך דרך חדשה בעבודת השם? מאיפה לך? ואתה רוצה עוד להדריך תלמידים בדרך הזו? מי שמך? לכן באמת הדרך המקורית לסמיכת רבנים הייתה שרב סומך את תלמידו. זאת הייתה הדרך הנורמלית. יש לנו עוד כמה שאלות. האם יכול הרב להגדיר מהי תורה? שהרבה הגדרות לכך היום. טוב, זה סוגיה שלמה, אי אפשר להגדיר את ההגדרה הזאת. האם על פי דברי הרב נכון יותר לאדם שיעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך דרכים שגורמות לו לצער, וכל זמן שהוא, אינטרנט נע לדפדף, וכל זמן שהוא מקיים אותן, אינו חש קרבה לקדוש ברוך הוא, בטח שלא אהבה. מה זאת אומרת דרך צער? אם זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אם זה מה שחכמים קבעו, אז זאת הדרך. זה מאוד מצייר אותי להמתין 6 שעות בין בשר לחלב. הייתי מעדיף לאכול ביחד שוקולד חלב עם בשר בקר. אולי זה טעים. אז זה מצייר אותי. מה זאת אומרת השאלה הזאת? וכל זאת על מנת שיעבוד אותו על פי הדרכים שקבעו הרבנים בהלכה. מה זאת אומרת הרבנים בהלכה? הרבנים קבעו, חכמים במהלך הדורות קבעו על פי דיני דאורייתא או דיני דרבנן, כפי המקובל במהלך הדורות, על פי הכללים שניתנו בסיני. אין מקום להתיר לאדם כזה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרכים קצת שונות, שבעצם לא סותרות שום עיקרון שנאמר בתורה. אם זה לא סותר שום עיקרון שנאמר בתורה, וזה חלק מהעקרונות, בסדר גמור, אבל אם זה דרכים חדשות, אז זה ממש לא תעשה לך פסל. כן. מצוין, אבל אל תשדר לו שהוא יהודי דתי שלם מאמין. בסדר. עדיף מכלום, כמו שאמרנו, עדיף שאדם יהיה מוסרי מאשר יהיה מושחת. סליחה שאני נוגע בנקודה רגישה. עדיף שאדם יתקלח מאשר לא יתקלח. נכון? יפה. הבנת את המסר? אז עדיף שתהיה נקי ולא מלוכלך, עדיף שתהיה נקי במידותיך ולא מלוכלך, עדיף שתהיה קצת נקי בנשמתך ולא מלוכלך לגמרי. אבל להגיד שזה תורה? להגיד שזה רצון השם, שזה שלמות עבודת השם? בשום פנים ואופן לא. למה אנחנו מפחדים להיות אנשים אמיתיים, ישרים, שאומרים באהבה ובאמונה את הדברים, אבל אומרים אמת? למה? לא. אם אתה תבוא למכון מאיר ואתה תחלל שבת, נגיד לך, אתה לא שומר תורה ומצוות. אתה לא עושה מה שהשם רוצה, נגיד לך אולי זה בעדינות, אבל לא תהיה לך שום אהבה אמינה שאתה עושה מה שהשם רוצה. בשום פנים ואופן לא. זה תפקידנו. מה זה הנחות האלה? אני לא מבין את זה. נכון שהדליק נרות בלבד. זו לא התורה. אך מה עונים לאדם שאומר שקשה לו לקיים את המצוות? אין דבר כזה קשה לו לקיים את המצוות. לכולנו היה קשה פעם לקיים את המצוות. עמדנו על דעתנו, התמודדנו עם לחצים סמויים וגלויים, והתקדמנו לאט לאט והצלחנו. ואנחנו ממשיכים להתמודד וממשיכים להשתדל להצליח. מה זאת אומרת קשה לו לקיים מצוות? קשה לי לפרנס את עצמי, אפשר לאסוף צדקה בקשה? לא, לך תעבוד. מה זאת אומרת קשה לו לקיים מצוות? אין דבר כזה קשה לו לקיים מצוות. איך אומר הגשש מפורש? בשביל כבוד צריך לעבוד. לך תעבוד. ברצינות? כן.
אבל
אם
אני
אומר
שאני
לא
רוצה
לעבוד,
אני
לא
רוצה
לעבוד,
אני
זה כוח אלוקי. הם ראו בזה סימן, סימן לכוח אלוקי. לא, אז הרוחם הקדוש... הנה, הרוחם הקדוש עונה על השאלה הזאת. תסתכל, זה קטע שלא קראנו עדיין. נקרא את זה. ורבותינו זל אמרו, עדיין במקור 4, בערך 15 שורות מלמטה, ורבותינו זל אמרו שערב רב שלו עם ישראל, הם מה עושים? כך מופיע בזוהר ובמדרשים. ובהכרח לומר, כי ישראל לא הסכימו בשעת מעשה. שאם הסכימו, הרי גם הם עשו. שהרי גם המחשבה פועלת בעבודה זרה, כמו שלמדנו. נכון, לא ילך אלוהים אחים אפילו במחשבה. שהמחשבה פועלת בעבודה זרה, וגם לא מיכו על זה. סליחה, וגם לא מיכו. ועל זה נהנשו כללות ישראל. על מה נהנשו כללות ישראל? גם אם תאמר שערב רב עשו בפועל, על מה נהנשו כללות ישראל? שלא מחו. כלל ישראל ינש על זה שלא מחה. וכבר למדנו פעם סוגיית המחה, מי שיכול למחות ולא מוחה. זולת מעטי היכולת שבחן השם ליבם שלא נטע אחריו המפורסמים בדבר הם בני לוי. והנה, אחר שנעשה העגל בהכרח לומר שחלק מישראל טעו אחריו, תכתיב היפול מינם כ3,000 איש, ובהכרח שמישראל נפלו כמובן ולא רק ערב רב, כי הוא מאומרו והרגו אשת אחיו, משהו שזה לא ערב רב, אלא אשת אחיו ואת קרובו. אם כן, בהכרח לומר שחלק מישראל עבדו עבודה זרה בדין ובהתראה. אם כן, אומר אורחיים הקדוש, חלק מעובדי עבודה זרה, או לא תעשה לך פסל לפי אורחיים, היו ערב רב. חלק היו עם ישראל ממש, וחלק מישראל, רוב ישראל אולי לא מחו ועל זה נהנשו, ומיעוט לא יכל למחות, וזה שבט לוי. ולכן הם לא חטאו בעגל.
אלה שלא מחו במה נהנשו?
שלא מחו. חלקם נהרגו. חלקם נהנשו באנשים אחרים, הרי ידוע מה שכתוב, שחטא העגל אנחנו סוחבים אותו איתנו כל הדורות. טוב, אם כן סיכום, מה למדנו? כן, שאלה אחרונה. כנראה שזה היה המבחן, צודק, זה היה המבחן הראשון. זה היה המבחן הראשון. אני חושב, כלומר, השאלה שאת שואלת היא שאלה עמוקה. תראי למשל, באמת בלי חס ושלום לזלזל או לקנטר או משהו כזה, תראי מה קרה לחסידות חב"ד שהרבי נעלם. כמה דעות, כמה קבוצות, כמה כיוונים. תראי מה קרה לחסידות ברסלב שרבי נחמן נפטר. תראי מה קורה לחסידות הרב קוק שהרב קוק נעלם. כל מיני כיוונים, זרמים, דגשים. אז תחשבו רגע מה קרה לעם ישראל כשמשה רבנו נעלם. או, זה קשה. כשהרבי נעלם זה קשה מאוד. פתאום הרבי נעלם. אבל כנראה שזה ניסיון. כנראה שאם הקדוש ברוך הוא לוקח את הרבי בזמן מסוים, החסידים יכולים כנראה להתמודד עם זה. אז זה היה חטא עבודה זרה. אז זה לא היה חטא עבודה זרה ממש. כלומר, זה לא היה חטא עבודה זרה מסוג לא ילך אלוהים אחרים. זה אחרי את העבודה זרה, שלא תעשה לך פסל, יכולת אמונה. לכן אנחנו לומדים את זה. לכן אנחנו לומדים את הסוגיה הזאת הערב הזה. בגלל שאנחנו עדיין יכולים ליפול בלא תעשה לך כל פסל וכולת אמונה בקלות רבה. כי אנחנו חושבים שזה בעצם אמצעי לקשר אותנו אל השם. ברוך חיים הקדוש מגלה שלא רק שזה מרחיק אותנו מהשם, אלא זה עבודה זרה ממש. זה החידוש.
ופתאום שהם עושים משהו תחת למשה, ופתאום מקבלים על זה עונש, ממה נפשך? זה משהו שסותר.
כי משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מינה אותו מראש, למתווך, לסרסור.
אבל הם עדיין עשו מתווך.
לא משנה, אבל משה רבנו היה ידוע להם כמתווך בינם לבין אלוהים.
נורא. אז זה פה השורש הזה.
אבל הקדוש ברוך הוא מינה את משה, את העגל הוא לא מינה.
נו, אז מזה הם הבינו
שאת כל... לא, זאת הייתה טעות בדיוק. זאת הייתה טעות. יש פה שאלה דחופה עם 3 סימני קריאה. וסייעתא דשמיא שלום רב ויישר כוח, שאלתי, מה יעשה בחור רווק עד שיתחתן מבחינת שמירת הברית? אם יתחתן למשל בגיל 32, האם עליו להיות נזיר עד אז? מצפה מאוד לתשובת הרב. עין מקריות. יש לי פלאפון חדש, אני לא זוכר את המספר, אבל הישן הוא 052-562-0795. נשמח לשמוע את קולך. אם לא, במכון מאיר, ייתנו לך את הפלאפון. התשובה היא ודאי שעליו להיות לא נזיר, אלא נורמלי עד אז. למרות שזה מאוד קשה. דרך אגב, זאת שאלה לא מצחיקה. זאת שאלה כואבת ביותר. ומי שלא עומד בניסיונות האלה ולא מכיר סיטואציות כאלה, אין לו מה לצחוק. כי אתם לא יודעים עד כמה אנשים, גברים ונשים, מתמודדים עם השאלה הזו. ברמה המעשית, וכמה לצערנו הרב כישלונות יש בדבר הזה. לצערי הרב אני מדבר מתוך ידיעה צרופה. לא מתוך השערה. ולכן השאלה הזאת היא באמת חופה. היא באמת שלושה סימני קריאה. לכן אני אשמח לדבר איתך. טוב, נזכה בעזרת השם, לא לעשות פסלים, גם אם אנחנו חושבים שזה כלי לעבודת השם. לילה טוב.